אוקיי, אנחנו עם פרק נוסף של 30 דקות הפחות, הפעם על נושא שאנחנו כמעט אף פעם לא מביאים, אבל גם אין הרבה יזמים בתחום הזה, אבל הוא נוגע לחיים עצמם, מה שנקרא. אז לפני שנכיר את היזמת שהצטרפה אלינו היום, נזכיר לכם את שיתוף הפעולה שלנו עם כלכליסט, גם הפרק הזה מופיע באתר כלכליסט, אז מוזמנים להציץ שם, ונשים מוזיקה, ונכיר את היזמת. אז שלום לדניאלה גלבוע.
אהלן.
מה המצב?
יכול להיות יותר טוב, אני חושבת. כן. לאומית.
כן, אנחנו כבר...
אבל אנחנו בסדר. הרבה
זמן בתוך זה.
כן.
אז את המנכ"לית ואחת משני מייסדים של AIVF.
נכון.
נכון? מה זה AIVF? אז יש שם AI ויש שם IVF.
נכון.
נכון?
נכון.
אוקיי. שתי נקודות.
אז עכשיו אני אסביר. אנחנו עושים אופטימיזציה לטיפולי הפריה חוץ גופית, בשימוש של אלגוריתמיקה, AI. זהו, בגדול.
זהו?
נצלול.
אוקיי, אז יאללה, בואי נצלול. איך הגעת בכלל לתחום הזה?
אני עמוק מתוך התעשייה, מתוך התחום.
מה, טיפולי פוריות? תעשיית הפוריות?
כן, אני חושבת שיש לי את המקצוע הכי 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 יפה בעולם. זה נקרא אמבריולוגית קלינית. אמבריולוגית היא ביולוגית של IVF. IVF זה הפריה חוץ גופית.
כן.
אז הרבה שנים הייתי חלק מהקסם הזה של לעזור להרבה הרבה אנשים להירות, ואחר כך זה פשוט הפך לסטארט-אפ.
איך מתגלגלים לתחום הזה? מה למדת?
ביולוגיה?
איפה?
אני בתל אביב, אחר כך בבר אילן.
מה זה, תואר ראשון ותואר שני?
כן, אחר כך גם עשיתי אפידמיולוגיה וביוסטטיסטיקה, אז...
בשביל הכיף כזה.
לא, אני מסתכלת על IVF, זה תחום שמאוד בוער בי. התפתחות עוברית זה משהו נורא 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 יפה.
כי מה? מתוך עניין אישי, מתוך סיפור אישי, מאיפה זה הגיע?
לא, ריפרודקטיב מדיסין, זה כאילו התחום הזה של...
להביא חיים חדשים לעולם.
כן, IVF, זה בתוך עולם הביולוגיה, הוא תחום נורא מעניין להתפתחות עוברית. עכשיו, מה ש... כשאתה מסתכל רגע על ביולוגים, אז זה גם תחום שהוא יותר קליני, גם מחקרי, אבל גם קליני. זה באמת מאפשר לך להיות בנקודה, בחיים של אנשים שאתה יודע שאתה משנה להם את העולם.
כן.
יש לזה הרבה מאוד זכות.
לגמרי. אז עשית תואר ראשון ואז תואר שני, ומה, איך נכנסים לתעשייה? ואיפה בכלל יש תעשייה כזו? כלומר, יש הרבה, אני יודע שישראל היא אלופת העולם ב-IVF, נכון?
כן, כן. אז זה אחלה שאלה, כי האמת שזו תעשייה שהיא מאוד גילדה. זה נכון ככה בכל העולם, אנחנו מאוד גילדה כזאת של סגורה, שלא ממש אוהבים להכניס חדשים לתחום. עכשיו זה, אתה יודע, זה שלא הצלחנו להכניס אנשים חדשים לתחום, אני מדברת על זה ברמה הגלובלית, זה לא רק בישראל, זה חלק מהבעיה מאוד 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 גדולה ש-AIVF עכשיו מנסה לפתור, אבל כן, תעשייה של... קלינאים, של רופאים, של אמבריולוגים, משהו שביחד מביאים ילדים לעולם.
אז מה הייתה העבודה הראשונה שלך? אחרי הלימודים?
עשיתי הרבה, כמה שנים בתוך האוניברסיטה במחקר, אחר כך ממש במקרה התגלגלתי ליחידה להפריה חוץ גופית בביילינסון. לקח לי שבוע להתאהב, והפכתי ל... מכורה.
מה זה אומר? באיזה תפקיד? את הרי לא רופאה, נכון?
אז אני אסביר, אני אקח אתכם פנימה. אני ביולוגית. אז אמבריולוג או אמבריולוגית זה מישהי שהיא מומחית להתפתחות עוברית. עכשיו, אנחנו יושבים במעבדה ואחראים על הגמטות של תאי זרע והביצית, גם על שלומם ובריאותם, וגם על...
חיבורם?
חיבורם בדיוק, חיפשתי את המילה.
אני יודע, מילה ניטרלית כזו.
לייצר הפריה, לייצר עובר, לעקוב אחרי העובר, להקפיל, להחזיר לרחם, אתה יודע, כל מה שקורה אמור לקרות בגוף האישה ולא מצליח, אז פורסים אותו במעבדה להפריה חוץ גופית על צלחת, ואחר כך בסוף מחזירים את העובר המנצח לרחם.
וזה לא משהו שגניקולוג עושה? זה לא... אז בשביל זה יש אנשים כמוך שלמדו ביולוגיה ספציפית לתחום הזה.
כן, ממש.
אז כמה שנים היית בבילינסון?
5 שנים, אחר כך עברתי לאסותא רמת החייל. תוך כדי עשיתי תואר שני באפידמיולוגיה, ביוסטטיסטיקה, אז אני רואה, מסתכלת על IVF גם מהמקום המאוד קליני, וגם ממקום של דאטה וכזה 40,000 רגל למעלה.
אז מה היה שבור בתעשייה הזו שחשבת שאפשר לפתור באמצעות חברת סטארט-אפ?
אז אני אענה לך על זה בגדול, ואני אענה לך על זה באמצעות סיפור, שכאילו באמת היה הטריגר.
אני אוהב סיפורים. תגיד
לי איך אתה רוצה להתחיל.
בואי נעשה את זה בסיפור.
מהסיפור. אז עשו את רמת החייל. כשאני עבדתי שם, אני חושבת שזה היה אחד המקומות היותר פעילים בארץ, מבחינת ווליום, נפח פעילות, הם נחשבים לאחד הגדולים באירופה, כאילו מערכת מאוד שוקקת שעובדת פחות או יותר מסביב לשעון. ופורץ למעבדה כזה פרופסור משיח, שאחד מהמייסדים של התחום הזה בארץ, התינוקת הראשונה נולדה ב-82.
רומי נוימרק.
נכון.
בטח, ששתה הייתי בגלי צהל.
בדיוק.
אז עבדנו הרבה שנים בערוץ 10.
אז פרופסור משיח ופרופסור דור, הם שניהם החלוצים. ומשיח פורץ ככה למעבדה, נסער, ואומר לי, זורק לי תיק מאוד עבה, ואומר לי, אני לא, תנסי, תראי מה את יכולה לעשות. זו מישהי שהמטופלת שלו, כבר קופת חולים, כבר לא רוצה לממן יותר טיפולי פוריות. תבין את כמה, וואו. כמה טיפולים מאחוריה.
כי, ובישראל...
בישראל זה pretty much
עד, מסובסד. עד שמב... כן, כן. עד, עד כן, כמה כן, ילדים כן, כביכול כן. שרוצים, מבחינת מין, מבחינת מצב משפחתי
כן.
וכולי,
אז
נכון?
אז אני אעשה לך סדר.
מאוד מאפשרים.
אני אעשה לך סדר. כן. אין לזה אח ורע בעולם. Mm-hmm. החוק אומר, או עד גיל 45 של האישה, או mm-hmm. עד שני ילדים מאותו בן זוג, מה שבא קודם. תתרגם את זה לכמה טיפולים, זה פריטי מאץ שעד להצלחה.
טירוף.
וזה די מדהים. בכל אופן, אז
באמת... אז האישה הספציפית הזאת...
היא עשתה כבר הרבה טיפולים מאחוריה, ללא הצלחה, וכאילו מה... זרק לי את התיק, ואמר, תראי מה את יכולה לעשות, טיפול אחרון שלה, בואי נעשה את המקסימום. תיק מאוד עווה כזה.
תיק רפואי, כן?
תיק רפואי בדיוק, מאוד מאוד עווה, שאתה יכול ממש לדפדף בו. קראתי לחברתי למשמרת, תמר, וזה מה שעשינו 4 שעות, עשינו בדיקה, זאת אומרת, אבחון של עוברים. היו לה איזה 12 עוברים, למיטב זיכרוני, ועשינו פשוט אבחון עוברים, 4 שעות. הלכנו, בדקנו כל נקודה ונקודה, כל פיצ'ר, כל פיצ'ר שאמורים לזהות אותו במהלך התפתחות העוברית, עבדנו על וידאוים של עובר, ממש עשינו מין אדיטינג, לא אדיטינג, אבל מין אנוטציה על הוידאו, ובסוף הגענו לשני עוברים מאוד, שנראו מאוד טוב, אותם החזרנו, ואמרתי לאישה, אני זוכרת, אמרתי לה, יש לך שני עוברים מאוד טובים, שאנחנו לא רואים סיבה למה הם לא יצליחו. זהו. אחרי שבועיים אני פוגשת אותו במסדרון, במקרה, ואז הוא אמר לי, אני לא יודע איזה אבקת קסם שפכתם שם במעבדה, אבל זה הצליח. עכשיו, מפה זה לקח אותי, זרק אותי למין, לא צריך שנגיע למצב הזה שאתה שנייה לפני שאתה כבר מוותר, ושתי אמבריולוגיות מאוד מאוד ותיקות, ייקחו 4 שעות מיום שהוא מאוד מאוד עמוס וצפוף, ויעבדו רק על המקרה שלך. זה צריך להיות ה-standard of care, זה לא צריך להיות משהו מיוחד. ככה צריך לעשות IVF. ככה נכון.
כי מה עשיתם? עברתם על כל המאפיינים של ה...
עשינו מאוד מדויק.
מתוך 12 עוברים.
עשינו את הבחירה ואת האבחון, ונתנו את הזמן הנכון, עשינו את זה מאוד מאוד מדויק. והתייעצנו וחשבנו ובדקנו וחזרנו והלכנו הלוך ושוב הלוך ושוב. וזה המדע, וזה כאילו מה שאתה צריך לעשות. אבל אתה לא באמת יכול לעשות את זה, כי המערכת לא מאפשרת, ואין מה לעשות, אתה לא באמת יכול.
אי אפשר להקדיש 4 שעות לכל...
אי אפשר, אבל זה מה שאתה צריך לעשות, אז איך עושים את זה? ואז הלכתי לאוניברסיטת תל אביב, פגשתי שם את ליאור וולף, שהוא כוכב עולה בשמי, כבר לא עולה, כוכב בשמי ה-AI הישראלי, אני חושבת שהוא עבד אז בפייסבוק, פרופסור ליאור וולף, ואז שאלתי אותו, הראיתי לו סרט וידאו של עובר, ושאלתי אותו אם הוא חושב שאפשר לפתח פה מודלים של AI, והוא אמר לי את המשפט, הוא אמר לי, כלל האצבע שלך הוא, כל מה שעין אנושית יכולה לעשות, מחשב יכול לעשות טוב יותר.
כן.
ועם זה הלכתי.
מה קרה לשני העוברים האלה?
תאומות.
תאומות? כן. מדהים, בנות כמה, את יודעת?
היום, לדעתי כבר, אולי כיתה א' כזה, כן, האמת שזה זמן טוב ליצור קשר עם ההורים.
קדימה, הנה, לפני איזה, תקופת חגי האביב. אוקיי, אז זה היה מתי? לפני 6 שנים, פחות או יותר?
משהו כזה, כן.
ואז אמרת, אוקיי, דיברתי עם מומחה בינה מלאכותית, יש לי רעיון, יש פה משהו שבור, אולי יש פה שוק, איך מפה מגיעים לסטארט-אפ?
אז אני בתקופה הזאת עשיתי דוקטורט, ישבתי על הדאטאבייס של מכבי, ביחד עם ורדה שלב, כזה, כל השיחות האלה היו שם באוויר, ואז יום אחד יוצאת מהחדר שלה, והיא אומרת לי, את יודעת, דניאלה, כאילו מה שאת, הדוקטורט שלך מאוד מאוד מעניין, אבל לדעתי זה צריך להיות סטארט-אפ. אמרתי לה, וואלה, מה כוונתך? כלומר, מה עושים מחר בבוקר? ואז היא אמרה, לקחי 30 יום, ותחליטי או שזה, את הולכת לדרך סטארט-אפ, ותרימי את זה, או שממשיכים בדוקטורט. ואז לקחתי 30 יום, ודיברתי בערך עם כל מי שיכולתי, קפצתי מבית קפה לבית קפה, שאלתי יזמים, מנכלים, אנשים מהתחום, מהתעשייה, שבתי עם קרנות הון סיכון, מה זה, ומה עושים, ואיך עושים, ומה הקשיים. ואחרי 30 יום הבנתי שאני לא מבינה כלום, והלכתי להרים סטארט-אפ.
ומה הבאים אמרו? מה עם הדוקטורט של הילדה?
בתקופה הראשונה, בהתחלה זה היה מין כזה, נורא שמתי את זה מתחת לרדאר, אמרתי, אני מנסה משהו, פרויקט, קראתי איזה פרויקט, תקופה מאוד ארוכה.
כן.
אנחנו מנסים משהו, אנחנו בודקים, באיזשהו שלב שכבר היו אנשים, וכבר, זה כבר היה באופן רשמי זה, אז אמרתי, יאללה חבר'ה, זה סטארט-אפ. כן.
אוקיי. אז לא, מה לביולוגית שיושבת במעבדה, ולקרנות הון סיכון, ולגיוס כסף, וכל הדברים האלה. אז ספרי לנו איך, כאילו, מי היו הראשונים שאמרו, יאללה, בוא נכתוב איזה צ'ק?
אז אני תכף אענה על זה. אני חייבת להגיד שאף פעם לא חשבתי על זה ממין מקום של, טוב, אין לי מושג מה לעשות, אז אני לא אעשה. כלומר, אתה מגיע מתוך התעשייה, ואתה מפתח משהו עבור התעשייה, אתה יודע, אני חי ונושם את העולם הזה, זו שפה שאני מדברת, אז נורא נורא ברור שזה תהיה אני ולא מישהו אחר. זאת אומרת, ככה גם הצגתי את זה לכולם. כלומר, חלק, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על מנכ״ל כמנכ״ל או על יזם, אז כל אחד מביא איתו משהו לתפקיד הזה, לכל אחד, תפקיד הזה, זאת אומרת, לכל אחד יש את הנפח המסוים שלו שהוא מביא איתו לתפקיד הזה. אז אני הבאתי, אני מביאה את המקום שהוא מאוד מבין את התחום ואת התעשייה ואת שאר הדברים. אני לומדת, זה הכיף.
אז אתם שני יזמים, כן, נכון? מי השותף?
אז אני ופרופסור דני זיידמן, שהוא רופא IVF, אני חושבת שהוא אחד העסוקים בארץ. עבדנו הרבה שנים באסותא, ושנינו כזה נורא באותו ראש.
ומה הוא ה-Chief Science Officer?
הוא Chief Medical Officer.
Medical Officer. אוקיי, אז מה המוצר?
המוצר זו תוכנה, שיודעת ממש להפתם הפריה חוץ גופית, ואני אסביר. לקחנו את כל מה שאני בתור אמבריולוגית עשיתי, שזה בעיקר אבחון עוברים. שאלנו אם אנחנו יכולים לאמן מודלים של AI, לזהות תהליכים עוברים טוב כמוני, או כמו אמבריולוג, או אפילו יותר טוב.
כי דרך מה? דרך machine vision?
כן, okay. בדיוק.
אז בעצם, איך זה עובד היום? כלומר, איך זה עבד עד AIVF? בעצם, את היית יושבת, את או קולגות שלך יושבים, כן. מול עוברים, מסתכלים כן. מתחת למיקרוסקופ, כן. ומנסים להבין איזה עובר הוא יותר...
או מתחת למיקרוסקופ, או מול מחשב.
כן.
וממש מנסים להבין...
מה, לפי איך שהוא נראה?
לפי איך שהוא נראה, לפי פרמטרים ויזואליים מאוד. ובנקודת זמן מסוימת ביום, כלומר, mm-hmm. אתה מנסה להסתכל, אם יש לך סרט וידאו, זה טוב, אז אתה מנסה להסתכל הלוך ושוב.
כי מה, כי הוא זז בצרח הפטרי או משהו?
לא, אתה רואה את כל ההתפתחות שלו. זאת אומרת, אתה נניח יכול לבדוק אותו ביום מסוים, וללכת אחורה לראות איך הוא התפתח עד אותה נקודה. וזה זמן, וזה נורא נורא תלוי באקספרטיז של אותו בן אדם שיושב באותו רגע במעבדה. אז אם אתה בקורנל, אז קרוב ודאי שתצליח. רוב המעבדות, רוב הקליניקות בעולם הם לא קורנל.
כי מה? כי בקורנל יש הרבה כסף, יש לכל אחד הרבה זמן כדי להתעסק?
לא בכדי, קורנל עכשיו קיבלה, בדירוג של ניוזוויק הם קיבלו את המרפאת ה-IVF הטובה ביותר בארצות הברית. כי איך שעובדים בקורנל, אז לא עובדים בשאר המקומות.
כי מה? כי יש להם תקציב, אפשר לשבת הרבה זמן על כל החלטה כזו?
כן, יש להם, כן.
אוקיי, מצריך הרבה זמן.
אתה יודע, זה מקום שמאוד דורש מצוינות. דרך אגב, לא רק קורנל, יש הרבה מאוד קליניקות, קליניקות, לא הרבה מאוד, יש קליניקות בעולם שהן מגיעות לבאמת יכולות כאלה, אבל רוב הקליניקות, אין מה לעשות, אתה יודע, את רוב הקליניקות הם לא, ולכן אתה אומר, אתה יכול להפתם. עכשיו, ברגע שאתה בתור מטופל, אתה לא יודע על מי אתה נופל, ועל באמת מה איכות המעבדה שאליה אתה הולך, או הקליניקה. אז אתה לא יודע, אתה לא יודע מי הולך לעשות את ההפריה, ומי הולך לגדל את העוברים, ומי הולך באמת לשבת ולבחור את העובר, האם זה ג'וניור, האם זה מתמחה, או האם זה באמת מישהו שהוא סיניור עם המון 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 שנות ניסיון, אז... מערכות כאלה עושות מאוד סטנדרטיזציה של התחום, וזה משהו שנכנס דרך אגב, לא רק ל-IVF, זה נכנס עכשיו לכל עולם הרפואה, איזושהי סטנדרטיזציה בקבלת החלטות.
אז מי הלקוחות שלכם?
בתי חולים.
בתי חולים.
IVF.
אוקיי. גם קליניקות פרטיות, וגם בתי חולים, אני מניח, ציבוריים, או פרטיים, או מה שזה לא יהיה. אוקיי. אז יצאתם לדרך לפני 6 שנים, היה רעיון, איך יוצאים לדרך? את אמבריולוגית, השותף שלך, גניקולוג. מה קורה?
כן, אז...
צריך כסף.
כן, אז מבינים מה אנחנו יודעים לעשות מאוד טוב, מבינים מה אנחנו פחות טובים, משלימים את זה עם אנשים שתמיד היו שם בהרבה מאוד צמתים לעזור, להתייעץ. את הכסף הראשון גייסנו מקבוצת רופאי IVF, לי היה מאוד מאוד חשוב להגיד שזה אנשים שעושים אנדורסמנט ל... next generation של IVF, מה שאנחנו מפתחים, אז באמת גייסנו קבוצה נפלאה של רופאי IVF.
כמה כסף גייסתם בהתחלה?
וקצת אנג'לים. גייסנו 750 אלף דולר, זה ממש היה pre-seed כזה, שהביא אותנו כברת דרך די יפה, בעיקר לגייס אנשים, אתה יודע, בהתחלה זה גם, היינו חייבים למצוא את הטכנולוג, את המומחי AI, שישב ויעשה את הדבר הזה, דאטה אנחנו הבאנו, שוב מהיכרות בתעשייה ומיכולת לעשות שיתופי פעולה, אז זה באמת, שבנו על כמויות של דאטה מופרעות, באמת, די מהר, אבל היינו צריכים להביא את המומחה תוכן טכנולוגי.
מן הסתם.
כן.
תספרי לנו איפה אתם נמצאים היום.
אז היום אנחנו כבר, הרבה מאוד מהדברים שרצינו להוכיח הוכחנו, והם אנחנו מוטמעים ב-40 קליניקות ברחבי העולם, ממש.
לקוחות משלמים.
לקוחות משלמים בדרום קוריאה, ברחבי אירופה, ברזיל, אוסטרליה, ועכשיו אנחנו גם התחלנו להיכנס לארצות הברית.
רק עכשיו לארצות הברית? מפתיע. כן. בדרך כלל זה השוק הראשון של סטארט-אפים ישראלים.
לא, אז כאן רצינו מאוד את אירופה.
כי מה? כי זה קרוב אלינו? לא. כי התרבות דומה יחסית?
לא, לא, לא. כי אירופה, מבחינת ה-IVF, זה השוק הכי גדול בעולם.
באמת.
כן, ויותר קל להטמיע בו, כי הוא שוק הרבה יותר טכנולוגי, יותר דיגיטלי. אז אתה מכניס תוכנה...
יותר מארצות הברית?
כן.
וואו.
אז אתה מכניס תוכנה, ויש שם, יש איפה, יש לך איפה להטמיע אותה. כאילו, יש לך את האינפרסטרקצ'ר להטמיע תוכנה. אז כן, אז האירופה הייתה קלה יותר בחדירה לשוק, וארצות הברית, אני חושבת שזה הבעיה הכי גדולה שצריך לפתור. זה באמת, כמו שאין אח ורע לישראל בעולם, מבחינת ה-IVF, שם זה בדיוק הפוך. שם זה כמעט הכל out of pocket. כן. כמעט לא, אין שם, זה כמעט לא מבוטח. עלות טיפול אחד היא עשרות אלפי דולרים, ובגלל שזה לא מאופתם, IVF כ-IVF, הממוצע להצלחה לילד, להגיע לילד זה סביבות 4-5 מחזורי טיפול. אז בקלות אתה מגיע ל-$100,000. עכשיו, עם מערכת כמו שלנו, דרך אגב, שאתה מוריד הרבה מאוד טעויות, אתה מוריד, קרא לזה, אתה מוריד את הגסטימיישן, אתה מייצר משהו שהוא מאוד, שהרבה יותר מדויק, אנחנו מראים שאנחנו יכולים לעשות הצלחה או להגיע להצלחה בטיפול גג 2.
שזה עלייה,
משמעותי
כלומר,
מאוד.
כלומר, בכמה אתם מעלים את אחוזי ההצלחה?
אני מודדת את זה בשני דברים. יש לך time to pregnancy. זאת אומרת, זה לא רק עלייה בשיעורי ההצלחה, שזה בעיקר הקליניקה מודדת את מה שיעורי ההצלחה של האם ובלי, אלא גם מבחינת המטופלת, ה-time to pregnancy. כאילו אני היום, כמה זמן ייקח לי עד שאני אראה? ובממוצע, על פני כל, זאת אומרת, גיל זה פקטור מאוד משפיע, אז הממוצע מאוד גדול, מדבר על בערך 5 מחזורי טיפול, עם AIVF עושים את זה ב-1.6, שזה מאוד 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 סיגניפיקנטי. למה?
פי 3 יותר מהיר.
ולמה? כאילו אני יושבת פה מאוד נינוחה ואומרת את זה, כי אנחנו באמת מורידים את כל ה... Subjective Human Analysis, שהוא... מוריד מה, בסופו של דבר מהדיוק של התהליך.
וזה גם חוסך כסף לקליניקות,
כן,
אני מנחש?
כן,
כן,
זה חוסך כסף, אז...
אבל מצד שני זה אולי גם מוריד מהפרנסה, לא? כי פחות
לא.
טיפולים, פחות כסף.
אז זהו, אז עכשיו אני חוזרת לה, אתה זוכר שאמרתי לך שאני אספר לך, אני אסביר לך את בעת ה-IVF גם באמצעות סיפור וגם באמצעות...
כן?
אז חוזרים לנקודה
יופי,
הזאת.
יופי, טוב
כן.
שסגרתי את המעגל.
סוגרת לך את המעגל. וזה מחזיר לגילדה שדיברתי עליה קודם. מה שאנחנו רואים ב-IVF, אני חושבת בעשור האחרון, זה דרישה מאוד גדולה לטיפולים האלה, פופולריות גואה, כי אנחנו רוצות להקפיא ביציות, וכי אנחנו רוצות קריירה, וכי אנחנו רוצות לדחות את גיל ההיריון, וכל זה אומר שאנחנו עושות ילדים בגיל הרבה יותר מאוחר,
כן.
ולכן יש יותר ויותר ויותר טיפולים בעולם.
אז יותר ביקוש.
יותר ביקוש.
אז זה לא משנה, בעצם הקליניקות לא עומדות בעומס, ואתם...
זאת אומרת, יש... בארצות הברית מה שקורה זה ש... או שנגמר לך הכסף, אתה פשוט מפסיק לנסות. אז אתה עושה טיפול 2, גג 3, וזהו, ואתה מפסיק לנסות. ויש מעט מאוד קליניקות בארצות הברית, יש 480 קליניקות, that's it.
וואו.
כן. אז הדרישה היא מאוד גדולה. אז אתה אומר, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל להכיל את הדרישה הזאת? יש הרבה מאוד עבודה. אז לכן אין כאן, זה לא שיפסיקו לדפוק על דלתות.
אני יכול להגיד לך ש... אני פעם יצאתי לפני הרבה שנים עם מישהי שעבדה בקליניקה כזו, והיא הייתה מספרת לי שבאות מטופלות, מטופלים, כלומר זוגות או לא משנה מה, מ-7 בבוקר עד 12 בלילה, הרופא היה מקבל, זו הייתה קליניקה מאוד, אני לא יודע מי זה, לא זוכר את השם, אבל אני מניח שזה מטורף.
כן, זה מטורף. ככה הם עובדים עד היום.
וככה זה בארץ.
ככה זה בארץ.
בארץ יש טירוף סביב העניין הזה. אוקיי, אז עובדים עם 40 מרפאות, נשמע טוב, כמה כסף גייסתם עד היום?
34.
34 מיליון דולר?
סליחה, כי אני הייתי צריכה לעשות
את זה. כל טוב, ומה, לאן חברה כזו יכולה להגיע? כלומר, נשמע שזה שוק?
לא, אז א', אני חושבת שזה חלק מהאתגר, אתה יודע, זה שוק שכרגע צריך מאוד מאוד לגדול, אז תלוי על מה אתה מסתכל, אם אתה מסתכל על היוניברס שלך הוא מספר הקליניקות, אז הוא קטן, אז צריך להגדיל אותו, אבל אם היוניברס שלך הוא הדרישה ל-IVF, אז זה אינסופי כמעט. יש איזה מאמר בנייצ'ר שפורסם לפני כמה שנים, שטוען, הם ניסו לחזות מה יהיה שיעור ה-IVF בעולם בסוף המאה, והם טוענים על משהו כמו מעל 4% מאוכלוסיית כדור הארץ תהיה תוצאה של ה-IVF. אז אתה מבין את ה...
ביחס להיום אני מניח שבריר אחוז.
כן, כן.
ממש בעבר.
משהו כמו, אם אני זוכרת נכון את המספר, זה משהו כמו 400 מיליון תינוקות שיוולדו כתוצאה מה-IVF.
בסוף המאה.
עד סוף המאה. אז זה מספר שאתה יודע, שדורש מאיתנו, מאיתנו כקומיוניטי נקרא לזה, כקהילה, לדאוג לזה. ואני חושבת שאנחנו עושים משהו מאוד מאוד חשוב, יש בו הרבה מאוד אימפקט. אני אומרת לקבוצה שלנו, לאנשים אצלנו.
מה, לעובדים בחברה?
כן, שכל שורת קודם, כל שורת קוד שהם כותבים, מתרגם מחר בבוקר לעוד זוג, או
משפחה.
משפחה, או הורה, הורה, מאושרים. אז זה אימפקט אמיתי.
כמה עובדים אתם?
50.
50 עובדים? כן. שעושים מה?
הרבה מאוד R&D. Mm-hmm. זה R&D מאוד עמוק, מורכב. יש פה...
מה יש עוד לפתח? נשמע
לא,
ש...
לא, לא. אז אני תכף אסביר איך נראה המוצר. אבל mm-hmm. זה הרבה מאוד engineering, הרבה מאוד data science, הרבה מאוד AI. Mm-hmm. מוצר, marketing, sales. legal.
שזה, מה, כמה מתוך זה נמצא בישראל?
הרוב בישראל, יש לנו סיילס באירופה ובארצות הברית, ובארצות הברית יש עוד כזה, קצת ביזנס יותר שם, אבל הרוב בישראל.
אוקיי. הכנסות סביב, מה, כמה מיליונים כבר?
אתה רוצה שאני אענה על זה?
בטח.
אוקיי, אז כן, אז אנחנו מאוד גאים, אנחנו חצינו את המיילסטון של המיליון.
חציתם את המיילסטון של המיליון דולר ARR, ומה הפוטנציאל יכול להיות?
ענק.
מה? חברה שמכניסה מאות מיליונים,
עשרות
מיליונים.
אני חושבת שזו חברה שיכולה להיות מאוד 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 גדולה ומוצלחת. וכן, זאת אומרת, השלב הראשון שלנו זה להיות ה-standard of care, כלומר, ככה אני מגדירה את זה. אני חושבת שכל קליניקה בעולם צריכה לעבוד עם... מערכות חכמות כאלה שהן לחלוטין טובות יותר מכל בן אדם שיסתכל על עובר עבר. כאילו כבר הוכחנו את זה.
אוקיי. אז חברה גדולה ומצליחה זה התשובה שאני תמיד מקבל פה, אבל אם לא, מה יכול להיות exit strategy? מי יכול לקנות חברה כזו?
תראה, אז א', יש הרבה מאוד שחקנים מעניינים בתוך עולמות ה-IVF, שאולי הרבה לא מכירים, אבל אתה יודע, בעולם שלי הם...
מה, שעושים medical devices
כן,
לעולם
כן,
הזה?
כן, כן. Okay. ושנית, אני חושבת שגם חברות אחרות יכול לעניין אותם. זאת אומרת, יש בתוך השוק הזה, בעיקר בעולם, בשוק האמריקאי, יש חברות ענק שהן דואגות לפרטיליטי בנפיץ, כלומר, זה תעשייה בשביל לעזור לך לממן את הטיפולים האלה, יש תעשייה מאוד מעניינת ומצליחה עם הרבה מאוד חברות. אני חושבת שיש הרבה מאוד, זאת אומרת, לנו בתור חברה, יש הרבה לאן ללכת מעבר לזה. שאתה יודע, כולם נורא רוצים לייצר חברה גדולה ומצליחה, אבל יש עוד הרבה מאוד נקודות יציאה לפני, ו...
את יודעת,
אנחנו לגמרי עוד לא שם, אנחנו עוד נורא בתוך הבנייה כרגע, אז הבנייה וההוכחה, ואתה יודע, יש מומנטום נפלא.
את יודעת, לפני כמה שנים, אני חושב שסביב התקופה שאת הקנת את החברה, היה הייפ גדול על דיג'יטל הלת במדינת ישראל, היו חברות, זברה מדיקל ועוד כל מיני חברות. אני לא זוכר שהיה איזה חברה עצומה או איזו הצלחה מאוד מאוד גדולה שיצאה מהתחום הזה.
זה נורא קשה.
כן.
זה נורא קשה כי זה כמה דברים. א', זה תחום שדורש רגולציה.
כן.
אז יש רגולציה כבדה מאוד. שנית, השינוי, קצב השינוי בעולמות הרפואה הוא איטי. זה לא משהו שאתה מודד בחצי שנה או בשנה, שמדברת על מומנטום שקורה, ועכשיו אנחנו נורא מרגישים את המומנטום, זה אחרי עבודה של 5 שנים, שאני עמדתי על כל במה אפשרית, שוב, בתוך העולם שלי, ואמרתי, צריך לעשות אחרת, ואפשר לעשות אחרת, ויש אלטרנטיבה, ואתה כל הזמן מאכיל את זה, זה אני, ועוד אנשים, ופתאום לאט לאט אתה רואה בכנסים, שיש כבר יותר מקבלים תקצירים עם AI, וזה לא רק basic science. ואתה פתאום מגלה אנשים בתוך התעשייה שלנו, שמדברים AI, ואומרים, וואלה, יש איזושהי אלטרנטיבה, בוא ננסה. ושנים התמיעו את המערכות האלה, לרמה של, לא קומרשל, לרמה של סטאדי, כאילו מחקר בלבד. זאת אומרת, השוק הזה עובר שינוי, אבל עובר שינוי נורא נורא איטי, כי ככה זה קורה, מעבר זה שאתה צריך רגולציה. ולכן, וזה משהו שלי מאוד מאוד חשוב להעביר את המסר, ישראל מובילה בפיתוחי AI, ובעיקר ברפואה, לא רק, גם ברפואה, ואני חושבת שמה שמאוד מאוד יכול לקדם את זה תקציבים, והשקעות. השקעות חכמות, השקעות שיבינו שזה לא משהו שאפשר לראות אותו מחר בבוקר קורה.
כן.
אבל אני חושבת שחברה כמו שלנו וחברות אחרות, אם נותנים לה את הזמן ואת להתפתח ולעשות את זה נכון, כן, היא יכולה להתפוצץ. ואני יכולה להגיד לך שמבחינתי בעולמות ה-IVF, לי מאוד מאוד חשוב שפיתוח כזה יהיה פיתוח ישראלי ויצא מישראל, כי אנחנו תעשיית IVF פה. אני מאוד אתבייס לראות את זה קורה. זה, אין לי ספק שזה יקרה, ואין לי ספק שתוך מספר שנים קטן, זה יהיה משהו שהוא יהיה סטנדרט אוף קר, וזה צריך להיות פיתוח ישראלי, כמובן שלנו.
מדהים. אז לא, אנחנו לא מערכים פה הרבה פעמים אנשים שממש יוצרים חיים, ועוזרים ל-AI ליצור, ומשתמשים ב-AI כדי ליצור חיים. אגב, כל העולם הזה של נניח עכשיו, הג'ן AI וכולי, העובדה שאנשים אשכרה משתמשים ב-Midjourney או ב-ChatGPT, עזר לכם באיזושהי צורה?
מאוד.
כי הוא הנגיש, נכון?
הוא הנגיש.
אנשים מבינים בידיים ובעיניים מה זה היה. אני גם מרגיש את זה בחברה שלי. מדהים? אז דניאלה גלבוע, המון תודה.
תודה רבה.
ועד כאן 30 דקות או פחות. אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. אנחנו, גם יוטיוב. אני כל פעם שוכח כי זה כזה יחסית חדש. אנחנו נהיה כאן עם עוד פרק גם בשבוע הבא. עד כאן. ביי ביי.